שלום לכולם. אני רוצה לגעת בהלכות שקשורות לביטול חמץ. הלכות מאוד מצויות. אני חושב שכולנו נתקלים בהלכות האלה, אבל לא תמיד יודעים בדיוק מה ההלכה בעניין הזה. אז נתחיל בזה שבדף וו, עמוד ב', בגמרא פסחים בדף וו עמוד ב', כתוב לנו שהבודק צריך שיבטל. כלומר, לא מספיק לעשות בדיקת חמץ כידוע, אלא צריך גם לבטל את החמץ, כן, כמו שידוע. למה הבודק צריך שיבטל? אומרת הגמרא, בגלל ששמא ימצא בסוף, למרות שהוא בדק, יכול להיות שימצא איזה גלוסקה יפה, כלומר איזה משהו יפה, איזה עוגיה יפה או משהו כזה, ודעתו ילווה, כלומר, ולא, באמת יהיה דעתו על העוגיה הזאת, בעצם הוא לא ביטל את החמץ ויעבור על איסור. לכן צריך, הבודק צריך שיבטל. כלומר, עקרונית אנחנו צריכים גם בדיקת חמץ וגם ביטול. למה לא מספיק רק ביטול אז? בסדר, בודק צריך שיבטל, אבל למה צריך לא מספיק רק ביטול? אז זה כבר בראשונים אומרים לנו למה, באמת למה צריך גם את הבדיקה עצמה, גם את החיפוש עצמו ולהוציא בפועל את החמץ, לחפש בפועל בבית, לא מספיק הביטול בלבד. למה? אז התוספות כותב, גזירה שמא יאכל. כלומר, אם באמת רק נבטל, יכול להיות שבאמת במהלך הפסח ימצא חמץ ויאכל את החמץ. ואז כמובן לא, זה לא מעלה ולא מוריד זה שהוא ביטל, אם הוא אכל לוודאי שהוא עבר על איסור. זה אחד, זה שיטת התוספות, שיטת הרן, כיוון קצת אחר, אבל גם כן דומה, שמא הוא לא יבטל בלב שלם. הוא לא יבטל בלב שלם, כי יכול להיות שהוא באמת עושה ביטול, אבל לא בצורה מוחלטת לגמרי. כלומר, הוא יודע שיש לו חמץ אולי, הוא לא בדיוק בלב שלם מבטל, ולכן צריך בפועל שיחפש, שיבדוק ויחפש, ויוציא את החמץ מהבית שלו. אז באמת אנחנו צריכים, אנחנו רואים שצריך גם בדיקה וגם ביטול, והדברים ידועים. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש כמה דרגות בעניין הזה. כלומר, באמת המקרה הרגיל הוא שצריך גם בדיקה וגם ביטול. אבל יש מצבים שמספיק רק ביטול. ולא צריך לחפש בפועל ולבער ומתוך הבית, מספיק ביטול, סומכים רק על ביטול בלבד, ויש מצבים שלא צריך לא ביטול ולא בדיקה. אז ניגע ב-2-3 הלכות בדרגות האחרות, בדרגה 2 ודרגה 3. כלומר, באמת בדרגה 2 אנחנו רואים יש לנו מצבים מסוימים, יש לנו כמה מצבים כאלה, שמספיק רק ביטול, ולא צריך בדיקה בפועל ולבער את החמץ. מתי יש לנו באמת דבר כזה שמספיק רק ביטול? אז יש לנו, כמו שאמרנו, כמה דברים, אבל ניגע רק במשהו אחד שהוא באמת מאוד, מאוד מצוי. הרבה פעמים יש לנו חמץ שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו. כלומר, יש לנו, או לפחות קשה מאוד להגיע אליו. ולמשל, איזה חתיכת שקד מרק שמתחת לארון. או בתוך ספות, ככה עמוק בפנים בתוך ספות, אם זה ספות בבית, אם זה ספות ברכב, ובשביל באמת, בשביל להגיע למקומות האלה, זה לא שאין חמץ, כנראה יש שם חמץ, מאוד ייתכן שבמהלך השנה נכנס לשם חמץ, אבל ממש ממש קשה להגיע לשם, וזה גם לא יצוץ לנו במהלך הפסח, כלומר, אבל יש שם חמץ, מה עושים עם הדבר הזה? כלומר, אפשרי להגיע, לא שאי אפשר להגיע כמובן, אפשר להגיע, אבל באמת סיפור וקשה. האם יש איזה סוג של היתר שבאמת יספיק רק ביטול וזהו? אז באמת כותב לנו הגמרא וגם מובא להלכה בשולחן ערוך, שבמצב כזה מספיק רק לבטל. למשל, יש איזה כמה מקורות בעצם לעניין הזה, נזכיר שני מקורות בעניין הזה. אחד, בסימן דף למד ג' כותב בשולחן ערוך בסעיף ז', חור שבין יהודי לחברו, כלומר יש בתוך קיר שחוצץ בין שני שכנים, יש שם חור, שביניהם, חור שבין יהודי לחברו, כל אחד בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו ודיו. כלומר, בעצם כל אחד יכול להגיע עד שאיפה שידו מגעת. איפה שידו מגעת, זה נשמע באופן פשוט, שזה לא שזה בלתי בלתי אפשרי, כלומר, אבל בצורה סבירה, אתה מגיע, אתה רואה שאתה לא מגיע, בסדר, עזוב, אפשר, מספיק לבטל את החמץ, וזה כבר בסדר. מקור נוסף דומה לעניין הזה, אנחנו רואים גם בסימן תף למד ח' תף למד ח' בסעיף ב', כזית חמץ למעלה על הקורה, כלומר אם יש כזית גבוה, יש איזה כזית חמץ שנמצא גבוה מעל קורה גבוהה, אז שם כתוב שמחייבים אותו להביא סולם ולהורידו, אסור להשאיר את זה שם ולסמוך על ביטול, אבל למה? מפני שפעמים ייפול מהקורה, כלומר כל הסיבה שיצריכו אותך עכשיו באמת להוריד את החמץ הזה מעל הקורה, זה רק בגלל שלפעמים זה נופל מהקורה, משמע שאם באמת לא ייפול מהקורה, אם ודאי לך שלא ייפול מהקורה, כיוון זה כבר נמצא למעלה, שוב, לא בלתי אפשרי להגיע לשם, אבל זה קשה, וזה גם לא יופיע לך במהלך החג פתאום על השולחן, כלומר זה יישאר שם במהלך כל החג, מספיק ביטול, לא צריך בדיקה וביאור, כלומר לא צריך להוציא ולחפש את החמץ הזה ולהוציא אותו, לא צריך להוציא, מספיק לסמוך על ביטול. ככה גם משמע מוכח בהמשך הסעיף גם. אבל אם היה חמץ בבור, שאז אין חשש שזה יופיע לך במהלך הפסח, זה לא ייפול משום מקום, היה חמץ בתוך הבור, אין מחייבין אותו להעלותו, אלא מבטלו בליבו ודיו. כלומר, אדם יודע שיש לו חמץ עמוק בתוך הבור, משהו לא נגיש, אז אין מחייבים אותו להעלותו, אלא מבטלו בליבו ודיו. שוב, אנחנו, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו, אני אומר בהסתייגות, כלומר, זה הכל מעיקר הדין כמובן, מי שרוצה על כל פירור וכולי, להוציא כל חמץ שברשותו, זה בסדר, כמובן שיש מעלה, כמו שכתב האריזל, שזה אפילו חמץ במשהו וכולי, כל דבר קטן להוציא זה מעלה גדולה, אבל מאוד מאוד חשוב להעמיד גם אל עיקר הדין, כי הרבה פעמים אנחנו שוכחים קצת את עיקר הדין. אז כמו שאמרנו, אז לפעמים יש לנו מצבים שלמרות שבדרך כלל צריך גם ביטול וגם בדיקה, כלומר, גם להוציא את החמץ וגם ביטול, יש מצבים שמספיק לסמוך על ביטול. אחד המקרים המצויים זה, כמו שאמרנו עכשיו, חמץ שמאוד קשה להגיע אליו. אז אפשר להשאיר אותו שם ופשוט לסמוך על הביטול, וזהו, למרות שאתה יודע בוודאות שיש שם חמץ. יש מקרה, עוד פחות מזה, שלא צריך לא את הביטול וגם לא להוציא את החמץ. אתה פשוט יכול להשאיר אותו שוב, מעיקר הדין, מעיקר הדין אתה יכול להשאיר אותו כמו שהוא. אנחנו מדברים על מצבים, על מקרה שיש חמץ שהוא פחות מכזית. חמץ שהוא פחות מכזית, מעיקר הדין, לפי הרבה שיטות, זה מחלוקת גדולה כל העניין, אבל אנחנו רק נתמצת את הדברים. מעיקר הדין, חמץ שהוא פחות מכזית, לא צריך ביור. כלומר, במינים אחרות, נשמע אולי קצת מפחיד, שאתה רואה שקד מרק לפניך, אתה רואה חתיכת בייגלה לפניך, כלומר, זה פחות מכזית. פחות מכזית, אתה רואה אותו מול העיניים שלך, מעיקר הדין, לא חייבים לבאר אותו. אתה יכול להשאיר אותו בבית. זה לפחות לפי שיטת השולחן ערוך. התוספות זה בעקבותיו גם הרבה אחרונים, ביניהם המשנה ברורה, כתב שיש עוד איסור פה, כלומר זה לא נכון שאפשר להשאיר את זה ככה, זה נכון שאין בעל ייראה, אין בעל ייראה במקרה כזה, אבל יש עדיין חשש שמה תאכל, אז איך אתה יכול להשאיר חתיכת בגלי, חתיכת שקד מרק, איך אתה יכול להשאיר דבר כזה, יש חשש שמה תאכל, ולכן זה אסור להשאיר את זה ככה, אבל גם המשנה ברורה, כמו שכותב בפירוש, כותב המשנה ברורה, סימן תף מבית, על השולחן ערוך ששם מוכח שבאמת, בתף מבית, על השולחן ערוך שמוכח שחצי כזית לא צריך לבאר, כותב המשנה ברורה שיש כאלה שחולקים על זה, ואוסרים שכן צריך לבאר את החצי כזית הזה. אבל, מוסיף המשנה ברורה, אבל הוא כותב בפירוש, ודווקא כשראוי לאכילה קצת, אבל אם היה מתונף קצת, לא מדובר שפסול מאכילת כלב, מתונף קצת, כלומר לא נעים לאכילה, אנשים לא יאכלו דבר כזה, אז גם הם מודים לפחות מכזית, אין צריך לבאר לחולי אלמה. כלומר, במילים אחרות, אם יש לנו חתיכת בגלה או שקד מרק, שנמצא מתחת למיטה, מתחת לארון, כל מיני מקומות שאני עכשיו רוצה להוציא אותם, והם מתונפים, הם כבר שנה נמצאים שם. בקיצור, רוב המקרים של החמץ שלנו, שאנחנו מוצאים בסדקים ובחרכים, זה המצב פחות או יותר, זה בדרך כלל לא יהיה כזית חמץ, זה יהיה חתיכה קטנטנה של חמץ, והיא כמובן, היא מתונפת, אף אחד לא יבוא לאכול דבר כזה, אז דבר כזה, לכולי על מה אומר משנה ברורה, לא צריך לבאר. כלומר, לא צריך ביטול ולא צריך ביאור, כלומר, לא צריך להוציא אותו, לא צריך לבטל, לא צריך כלום. פשוט, לא, פשוט מותר להשאיר את זה. שוב, מעיקר הדין. מעיקר הדין, מותר להשאיר דברים כאלה. זה אומר לנו, מבחינה, ההשלכה המשמעותית של העניין הזה, שזה בעצם מה שאמורים גם לחפש בבדיקת חמץ. או בכלל, בכל הניקיון פסח שלנו, מה אנחנו בדיוק מנקים, מה אנחנו רוצים שלא יהיה. ממה אנחנו צריכים להיזהר? אנחנו צריכים להיזהר בעצם מכזית, כלומר, לפי השולחן ערוך, מכזית חמץ. כל עוד אין לי כזית חמץ, אז אפילו אם הוא נראה טוב, זה לא משנה, הוא פחות מכזית, אין לי חובת ביור. מעיקר הדין, יהיה מותר לי להשאיר אותו. כמובן, אם הוא לפני, אני נסלק אותו, אבל מעיקר הדין מותר לי להשאיר אותו, אין חובת ביור, וגם המשנה ברורה מודק שזה קצת מתונף. כלומר, אנחנו לפי המשנה ברורה, אנחנו מחפשים בעצם רק חתיכת חמץ, חתיכת חמץ שהיא פחות, אפילו לא משנה כזית או פחות מכזית, אבל שתהיה מתונפת. כלומר, דווקא אם זה פחות מכזית ומתונף, אז יהיה מותר. אבל ממה אנחנו צריכים להיזהר? או מכזית, כזית אנחנו עדיין נזהרים, שוב, זה גם לשולחן ערוך, וגם מחצי כזית אנחנו צריכים להיזהר, אבל רק מחצי כזית שהוא לא מתונף. כלומר, מה שאנחנו מחפשים בבדיקת חמץ, זה חצי כזית שהוא לא מתונף. זה בעצם עיקר הדין מה שאנחנו צריכים לחפש, שזה יוצא שלפי זה בעצם הבדיקות, כל הניקיון לפסח וכדומה, אמור להיות מאוד 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 מהיר. כלומר, יכול להיות במבט אחד אנחנו יכולים לראות בקלות, בתוך מגירה, אם יש כזית חמץ, או חצי כזית, חתיכות חמץ. אנחנו לא מחפשים את הפירורים הקטנים וכדומה, זה לא מה שאנחנו מחפשים, זה אנחנו מחפשים חתיכות של חמץ. זה עיקר הדין, אבל זה יותר צריך לשים לב. ואז במקרה כזה שפחות מכזית, לא צריך לא ביור ולא ביטול. מקרה נוסף שלא צריך לא ביור ולא ביטול, זה מקרה שגם אם יש כזית, אז לפעמים, כלומר, הרבה פעמים יש לנו מצב, הרי יש לנו הלכה שאם, אמנם אין כזית במקום אחד, אבל ביחד הם יכולים להצטבר לכזית. יש לי למשל כלי למשל שיש בו כל מיני נקודות של בצק. כותב לנו השולחן ערוך, בסוף סימן תף מבית. ערבות של אשים בהם חמץ, אין לסמוך על מה שרוחצים אותם בחמין ומנקרים החמץ מהן, כלומר יש לי קערות עם כל מיני בצק וכדומה, אי אפשר, כי אי אפשר לנקרן שלא יישאר בהם בין הכל כזית, והכלי מצרפו. כך כותב לנו השולחן ערוך, כלומר, אם יש לנו קערות שבדרך כלל אשים שם חמץ, בצק, במשך כל השנה, מאוד קשה לנקות, לפחות את הקערות שלהם, מאוד קשה לנקות את הקערות האלה, ותמיד יישאר כזית, אמנם לא במקום אחד בקערה, אבל הכל מצטרף, חתיכה פה, חתיכה פה, הכלי מצרף את זה להיות כזית. ואם זה כזית, שוב, שאנחנו עוברים על בל ייראה. ואותו דבר, אומרת הגמרא, גם שולחן ערוך מביא את זה להלכה, גם אם זה בבית, יש לך פה קצת חמץ, פה שם קצת חמץ, אבל אתה תטטה את זה, או תשאב בשואב אבק, או תביא את הכל לפח וכדומה, בסוף זה יתקבץ לכזית, אז עוד פעם, זה נחשב שיש לי פה כזית, אז אם יש לי כזית, אז שוב, יש איסור של בל ייראה לכאורה, אבל... עכשיו, לכאורה לפי זה יוצא, שאם יש לי עכשיו הרבה פירורים, זה דבר מאוד מצוין, אני עכשיו מנקה את הרכב. יש הרבה מאוד פירורים קטנטנים, במהלך כל הרכב, בתוך כל הרכב. אז אני אומר, טוב, זה בסדר, זה שום דבר, זה פחות מכזית, וזה מתונף, כמו שאמרנו, לא, אין חובת ביור, אין חובת, הכל בסדר גמור. אבל יכול להיות שמצטרף לכזית. אגב, בהקשר הזה, ניקח את כזית לחומרה, שכזית זה גודל כזית שלנו. אנחנו בדרך כלל אומרים כזית זה יותר מזה, אבל ודאי שפה אמורים להתחשב בשיטות שכזית זה כזית כמו שלנו, ויכול להיות שעם הלכלוכים הקטנים שמסתובבים בתוך הרכב וכו', יכול להיות שזה מגיע לכלל כזית, אז לכאורה בעצם כל הפעורים האלה, אני צריך ככה להתחיל להוציא אותם וכדומה, אז באמת יש חובת ביור, אבל זה לא כל כך מדויק. בגלל שבדבר כזה שזה סתם פירורים באלמה, משמעות הגמרא, וככה פסק השולחן ערוך, המשנה ברורה בפירוש, בשער הציון בתף למד ג', בסעיף קטן למד ג', שם משמע עולה מהמשנה ברורה שם בשער הציון, שפירורים זה כלום. שפירורים זה כלום, כלומר לא צריך לא ביטול, כלומר בגמרא משמע שצריך, שלא צריך ביטול כי הם בטלים מאליהם. בסדר, אז זה אפשר להבין שלא צריך לבטל אותם כבר בטלים מאליהם, אבל אולי יש חובת בדיקה וביור, כלומר כן צריך להוציא אותם. לא צריך לבטל, כי הם בטלים מאליהם, אבל לפחות אולי צריך להוציא אותם, לנקות אותם וכדומה. מהמשנה ברורה שם עולה שגם לא צריך בדיקה, לא צריך כלום. כל הפירורים האלה שאנחנו רואים בכל מיני מגירות ברכב וכל מיני מקומות, או במקרר שאנחנו עושים, כל הדברים האלה, הפירורים האלה לא צריך לבאר אותם, הם לא צריך לא ביטול ולא ביאור. במקרה זה קצת יותר חמור, כי זה יכול לבוא במגע להיכנס לתוך אוכל. לכן כן צריך להיזהר. אנחנו מדברים רק על בל ייראה. ודאי שכל הפעורים האלה צריך מאוד מאוד להיזהר, שלא יהיה מצב שיגיעו לתוך האוכל שלנו שאנחנו אוכלים. אבל אנחנו מדברים על דברים שזה לא יגיע לאוכל שלנו, אנחנו מדברים רק מצד בל ייראה, אז לא צריך לא בדיקה ולא ביטול. אז נסכם בעצם, יוצא שאנחנו ראינו בעצם שלוש דרגות. המצב הרגיל הוא שצריך גם בדיקה וגם ביטול. גם בדיקה וגם ביטול. יש לנו מקרה שמספיק לנו רק ביטול, כגון שאתה לא יכול להגיע, קשה לך מאוד להגיע וזה לא יפיע לך במהלך הפסח, זה יישאר תקוע עמוק עמוק בתוך הספות, מתחת לארון, עמוק בתוך, מתחת לארון. הדברים האלה לא צריכים לסלק אותם ולהוציא אותם, מספיק לסמוך על ביטול. ויש לנו מקרים שלא צריך לא ביטול ולא בדיקה, שזה אמרנו שזה או חצי כזית, לפי השולחן ערוך, אפילו אם הוא חצי כזית שאפשר לאכול אותו, זה לא משנה, לא עברת בכלל בל ייראה ואין שום איסור להשאיר אותו ככה. לפי המשנה ברורה הוא מוסיף עוד תנאי, לא מספיק שזה חצי כזית, צריך שחצי כזית אז זה גם לא יהיה משהו שיבוא לאכול אותו, כגון שיהיה קצת מתונף וכדומה, רק אז באמת זה מותר. ואמרנו מקרה נוסף שלא צריך לא בדיקה ולא ביטול, במקרה ש פירורים, כלומר לא חתיכות חמץ, פירורים קטנטנים שמסתובבים, שהם בטלים ממילא, אומרת הגמרא, ואומר לנו המשנה ברורה, שזה לא סתם, לא רק שבטלים, בעצם גם לא צריך בדיקה, לא צריך לבאר אותם, אפשר בעצם עיקר הדין להשאיר את הפירורים. אם נוסיף אולי חיזוק לעניין הזה, שבעצם, כמו שהזכרנו קודם, כל העניין שצריך, הליכוי היה מספיק רק לבטל את החמץ. אבל אמרנו שלא, כי כותבים הראשונים, לא, אם רק תבטל את החמץ, יש לנו שם שתי חששות. התוספות כתב, גזירה שמה יאכל, אם באמת רק תבטל את החמץ ותשאיר אותו בבית, אז יש גזירה שמה תבוא לאכול אותו, ולכן אתה צריך כן להוציא אותו מהבית, לבדוק ולהוציא אותו מהבית, ולפי הר"ן זה שמה לא תבטל אותו בלב שלם. אבל במקרה של, של הפירורים האלה, שני הטעמים באופן פשוט לא קיימים. כלומר, בטעם התוספות, מה, שמה יבוא לאכול? אז אם אני, אם אני רק מבטל אותו, אפילו לא צריך לבטל את הפירורים, כי הם בטלים אליהם, אבל אם אני, אם היה להם רק ביטול על הפירורים, אז מה, אז יש חשש עדיין, מה, שלתוספות שמה יבוא לאכול, מה, יבוא לאכול את הפירורים הקטנטנים האלה שנמצאים על השטיח ברכב או בבגאז' וכדומה, זה לא סביר בכלל. וגם הטעם של הר"ן, שמה לא יבטל אותם בלב שלם, הוא ודאי יבטל אותם בלב שלם. אין, הפירורים האלו יכול לוותר עליהם בשמחה, אין לו שום עניין בפירורים האלה, ולכן שני הטעמים בעצם נופלים. אז זה עוד חיזוק לעניין הזה, שבאמת אם יש הרבה פירורים שמסתובבים, למרות שזה יצטרף לכזית, שבהרבה מאוד ממקרים זה גם לא יצטרף לכזית, אבל גם אם יש כלי גדול וכדומה שיכול להיות שכן מצטבר לכזית, הפירורים האלה אפשר להתעלם מהם מבחינה מסוימת, לפחות שוב מעיקר הדין. ולא צריכים לא ביאור, לא צריך להוציא אותם, לא צריך לבטל, ושום דבר. אז היינו שלוש דרגות בעניין הזה. אני רוצה עכשיו גם קצת לגעת בביטול, בחינה מחשבתית יותר. מה עומד מאחורי הביטול, מה עומק הרעיון שנמצא, שנמצא בביטול, מאחורי העניין הזה של, של הביטול. איך זה פועל? כלומר, אנחנו בעצם קצת מוזר כל העניין הזה של ה... איך זה פועל כל העניין הזה של, של הביטול? מה זה? זה המצאה כזאת? אני עכשיו מבטל את החמץ והוא כמו אפר וכדומה, אנחנו קצת לא כל כך ברור איך זה עובד, העניין הזה. אז באמת הר"ן למשל, קצת התקשה בזה באמת, ואמר לכאורה, עוד ראשונים כמובן, התקשו בעניין הזה איך זה פועל בדיוק, לכאורה, מה פתאום שביטול יפעל? אומר הר"ן, כן, כלומר זה מדין הפקר. כלומר, מדין הפקר, בעצם כשאתה מבטל אותו, אתה בעצם מנתק אותו ממך, בעצם הפקרת בעצם את החמץ, ולכן זה מחוץ, ככה פועל הביטול. בקיצור, מדין הפקר. מקשה הר"ן, שלכאורה זה קצת קשה להגיד את זה, כי זה לא כל כך עומד בגדרים של הפקר. כי גדרי הפקר אתה צריך להגיד בפה. ופה אנחנו רואים שביטול בלב מספיק, אז איך זה עומד בגדרי הפקר? אז עונה הר"ן, אומר, כן, נכון, בדרך כלל הפקר צריך, אבל הפקר צריך להגיד את זה בפה, אבל בחמץ, כיוון שבלב אחי זה לא כל כך, זה לא ברשותך באמת, כי זה איסור הנאה, וזה בעצם, זה לא ברשותך באמת. אז אתה לא ממש צריך לעשות הפקר גמור. אז כיוון שאתה לא צריך לעשות הפקר גמור, אז גם אפילו בהקשר הזה בלבד, ויתרו לך, ובעצם גם הפקר בלב, זה מספיק. בקיצור, אז ככה באמת, זה מדין הפקר. ככה אומר לנו, ככה אומר לנו הר"ן, שזה מדין הפקר. צריך קצת, אז בסדר, אז הר"ן, כבר ראינו בעיה אחת קצת בעניין הזה, אם זה גדרי הפקר, אז לכאורה צריך שזה, את הגדרים של הפקר, אבל לא, נו, הר"ן ענה על זה. אבל צריך עוד להקשות, אז אם זה מדין הפקר, אז למה הגמרא כותבת ביטול? כלומר, המילה ביטול יש לה משמעות אחרת, כלומר, קודם כל זה לא המילה הפקר, ודבר שני, גם ביטול זה נשמע שאתה עושה משהו בחפצה, אתה מבטל את החמץ. זה לא שעכשיו אתה משאיר את החפצה כמו שהוא, ואתה פשוט מתנתק ממנו. זה נשמע שאתה מבטל את החמץ, אתה פועל פעולה בחמץ, ככה יותר נשמע הלשון של ביטול. עוד שאלה, שאנחנו מוצאים את העניין הזה של ביטול גם בעוד הקשר. אנחנו רוצים בעוד הקשר, שהוא מאוד, תמיד המקביל שלנו לחמץ, בהקשר של עבודה זרה. גם בעבודה זרה יש לנו את המושג הזה של ביטול. כלומר, עובד עבודה זרה שביטל את העבודה זרה, אמר שהיא כבר לא עבודה זרה, היא לא שום דבר, היא הבל אבלים, אז דבר כזה, העבודה זרה כבר לא, היא כבר לא מוגדרת כעבודה זרה. אותו צלם שהוא השתחווה וכו', הוא לא מוגדר יותר כעבודה זרה. כי הוא ביטל. עכשיו, אז עוד פעם יש את העניין הזה של ביטול, ואם באמת זה אותו עניין, הביטול בעבודה זרה, והביטול בחמץ, זה נשמע שיש פה, יש הרי קשר ידוע בין עבודה זרה וחמץ, שזה עניין בפני עצמו. אבל, אז גם פה אנחנו מוצאים ביטול, גם פה אנחנו מוצאים ביטול, כנראה זה אותו עניין של ביטול, ובעבודה זרה קצת יותר קשה להגיד, שזה העניין שם זה הפקר. הרי, מה זה משנה אם הוא עכשיו מפקיר את העבודה זרה? מפקיר את העבודה זרה, אבל זה עדיין עבודה זרה. מה פתאום זה יפעל והעבודה זרה כבר לא תחשב עבודה זרה? אז מה אם הוא יפקיר אותה? אז אנחנו, זה נשמע שוב שיש פה עניין של, 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 שההפקר, שהביטול פועל פעולה, פועל פעולה, אבל איזה פעולה? אז מה זה עושה? כאילו, אז איך זה פועל הביטול הזה? איך זה פועל הביטול הזה בחמץ, ואיך זה פועל בעבודה זרה? מה המשותף ביניהם? מה העניין? בשביל להבין אולי מה העניין, צריך אולי לשים לב בעצם מה השוני, מה עיקר השוני בין החמץ למצה. אם מסתכלים בעצם, עיקר השוני זה האוויר. האוויר, הרי זה אותו דבר, החמץ והמצה זה אותו דבר, קמח, מים וכולי, כל מה שקורה זה מתנפח בתוך הכיסים שם, כיסא האוויר שיש שם בתוך החמץ, זה בעצם ההבדל, זה האוויר. מה זה אומר האוויר? זה אומר בעצם שהחמץ מתנפח ונראה כחשוב, הוא נראה ככה חשוב, וזה מתנפח, ככה מראה את עצמו בצורה בולטת מאוד, וככה משמעותית ויפה, לעומת המצה, שמבחינה מסוימת זה רק הנטו. כלומר, זה כמח ומים עצמם, זה הבצק, זה מה שיצא, זהו. זה הנטו, בלי אוויר, בלי רעשים, בלי צלצולים, בלי כלום. כלומר, זה הנטו, מה יש לפני באמת? כלומר, אני לא מתחשב באוויר, אני מתחשב בנטו, ברכיבים נטו. רכיבים נטו זה כמח ומים. החמץ מוסיף אוויר, הוא לא מוסיף משהו אמיתי, הוא מוסיף משהו אוויר. הוא נראה טוב, אבל זה, הוא נראה טוב, אבל הוא לא באמת, אין גיבוי, אין כיסוי למה שהוא מראה בעצם, הוא רק בסך הכל הראה לנו שוב, בסך הכל הוסיף לנו אוויר. זה שקר, זה סוג של שקר כביכול. שמה זה בעצם הוא מראה לנו כאילו אנחנו גדול וכדומה, אבל זה לא נכון, כי באמת הוא רק, הוא כולו מלא באוויר. כמובן זה עניין בעבודה זרה. גם בעבודה זרה יש לנו את אותו עניין. בעבודה זרה יש לנו פסל לפנינו, צלם, ויש הרבה הרבה הילה מסביבו ש... עושים, כלומר, האדם מתייחס לצלם לא כפסל, לא כחתיכת ברזל, אלא מוסיף הרבה הילה מסביב לעניין הזה. ואז בעצם הוא מקבל משהו חדש, הוא מקבל פסל עם איזה הילה כזאת, שבעצם זה האלוהים שלו. כלומר, אנחנו, בשביל לקבל את העבודה הזרה, יש לנו את החומר נטו, שזה ברזל בסך הכל, ואת ההילה שמסביב, ששוב, זה אוויר. כלומר, זה לא משהו אמיתי שקיים, זה אוויר. זה כל מה שיש לנו בעצם לפנינו. אז גם בחמץ וגם בעבודה זרה, התוספת זה בעצם זה האוויר. ממילא, אם זה ככה, אז העניין בביטול זה בדיוק להוריד את האוויר. לדקור ככה בסיכה, לפוצץ את האוויר. לפוצץ את האוויר ולראות עם מה אנחנו, תכלס נטו, מה יש לנו לפנינו נטו. כלומר, בחמץ הזה אנחנו מורידים לו את כל החשיבות. הוא כאילו מנסה כאילו להיראות כחשוב, אנחנו מורידים לו את כל החשיבות. בעבודה זרה אותו דבר. כל העניין בעצם זה יש לך את כל ההילה וכדומה, אז אדם עובד עבודה זרה שמבטל את העבודה זרה, אומר בעצם את לא חשובה, את מבוטלת, בטלה, את כאפרה דהרה, את שום דבר, אז בעצם הוא מחזיר אותנו למצב נטו, זה כולה בסך הכל חתיכת ברזל, זה כל מה שיש לנו פה, בסך הכל. זה הכל, אז לכן גם פועל עניין הביטול, כי בעצם לכל אנחנו קצת מפריע לנו, איך ביטול פועל משהו, אז מה אם אני מבטל משהו, אתה מדבר, אז מה אם אתה מבטל, אבל לא קורה שום דבר בשטח, נכון, כי אני מבטל דבר שבאמת לא קיים, כלומר, זה לא שעכשיו אני לוקח משהו שהוא קיים ומבטל אותו, אני בסך הכל מבטל את האוויר שלא קיים, כלומר, כל מה שאני עושה בביטול זה מחזיר למצב האמיתי, לנקודת האמת. יש לי פה לפניי רק קמח ומים בסך הכל, בלי ניפוחים, בלי שום דבר. זה הכל. זה כל מה שיש לנו, גם בעבודה זרה. יש לי בסך הכל פה איזה חתיכת ברזל. אז ודאי שאני יכול לעשות את זה, יש לי כוח לעשות דבר כזה, כי לא צריך כוח, אני בסך הכל מחזיר למצב האמיתי. אדרבה, קודם חייתי במצב של שקר, עכשיו אני בסך הכל מחזיר למצב האמיתי, זה ודאי דבר שהוא מותר, ויש לי כוח לעשות דבר כזה, ואין שום בעיה לעשות דבר כזה. נזכיר פה בהקשר הזה, גם מעניינים דברי רב צדוק, הוא אומר, בסוגריים קצת, אבל בהקשר שלנו, כלומר, למה כל כך החמירו בחמץ? אומר רב צדוק, זה מתאים להקשר שלנו, לא בדיוק כותב מה שאנחנו אומרים, אבל אפשר לצרף אותו פה לעניין הזה, הוא אומר, כי כתוב, מדבר שקר תרחק. התורה הרחיקה מן השקר. אבל מה זה קשור? התורה הרחיקה מן השקר, מדבר שקר תרחק, אוקיי, זה בשביל שקר, אבל למה, לא ענית למה צריך להתרחק מחמץ? אבל חמץ, יש בו ממד שקרי. ממד שקרי. נשמע אולי המילה לא מתאימה, אבל המילה בדיוק מתאימה. יש פה ממד שקרי. כלומר, זה יש רק קמח ומים, אבל אתה מתנפח. אתה מתנפח. זה בעצם הרעיון של החמץ, ולכן הביטול הוא כל כך קל לעשות, גם בעבודה זרה וגם בחמץ, שבעצם אין בהם כיסוי למה שהם מראים, והם בעצם בנטו שלהם הם כלום, אז אין שום בעיה להחזיר אותם למצב, למצב הנטו שלהם. בהקשר הזה, אפשר גם להזכיר, אולי בגלל זה יש את ההלכה, יש הלכה שאסור לצייר על הבצק. ככה כותב לנו הגמרא, כך נפסק גם להלכה, אסור לצייר על הבצק, על הבצק שרוצים להכין למצה, אסור לצייר עליו. למה אסור לצייר עליו? כי יש חשש, אם יתחילו לצייר על הבצק, אז זה יחמיץ, כי זה שיהוי זמן, שאתה מצייר, לכן אסור לצייר על הבצק. אפשר להבין. אבל אומרת הגמרא, אז רגע, אז טוב, אז זה בגלל שזה לוקח זמן, אבל אולי, אבל אם למישהו יש דפוס כבר מוכן, יש לו איזה גלופה כזאת, דפוס כזה לעשות את הציור הזה, והוא עכשיו לוחץ על הבצק, ובשנייה אחת יש לך ציור. אז במקרה כזה אין חשש, אז בטח זה מותר דבר כזה. אומרת הגמרא, לא, אסור, אי אפשר, אסור לעשות דבר כזה. למה? כי אז יגידו שיתחילו לחלק, להגידו ציור כזה מותר, ציור כזה אסור, בלגן, פשוט מדובר שם על בית ביתוס, שהיה להם ככה, היה להם דפוסים כאלה מוכנים, ואז אומרת הגמרא, יגידו שסריקי ביתוס מותרים, ושאר סריקין אסורים, סריקין הכוונה ציורים. הציורים האלה, יגידו, הציורים האלה מותרים, הציורים האלה אסורים, בלגן, אי אפשר להגיד שחלק כן, חלק אסור, חלק מותר, לא. מוסיפים הפוסקים, שגם אם עכשיו עם זה, גם אם זה אופה, שמישהו אומן, שכבר עושה את זה בשנייה בדיוק, זה לא משנה, אסור, אסור לצייר ציורים. זה נשמע קצת, אפשר להבין את זה בפשט, כלומר, בסדר, נכון, כבר לא מחלקים וכו', אבל נשמע שיש פה איזו עצבנות מסוימת של חזל, איזה משהו, איזו מגמה מסוימת, לא יהיו ציורים על המצה. לא יהיו ציורים על המצה. כאילו, כי אם לא, זה קצת נשמע מוזר שבאמת חששו לגזרה לגזרה של חמץ, הרי הוא עושה עם דפוס, כן, אבל גזרה שאחרי זה יגידו שיעשו ציור לא עם דפוס, וגם יעשו, וגם באמת יעשו ציור בלי דפוס, גם לא בטוח שיחמיץ. זה רק חשש, שמה יחמיץ, ו... נשמע שיש פה משהו מעבר לזה, ונשמע שחזל רצו להגיע למצב שלא יהיה ציור על המצה. וזה גם מסביר, לפי מה שאמרנו עכשיו, זה מסביר את העניין. מסביר את העניין, בגלל שזה, עוד פעם, הציורים האלה, זה שוב, יוצר איזה משהו, דמות למצה, שזה כבר לא המצה נטו. כלומר, הציור עצמו מוסיף עוד נפח כאילו למצה, עוד חשיבות כאילו למצה, וזה נראה ככה כאילו, זה הרבה יותר ממה שזה. ובעצם זה שוב, כאילו שוכחים קצת, זה מסנבר אותנו טיפה, ואנחנו שוכחים שזה בעצם סתם, קמח ומים. זה בסדר, קמח ומים זה הכל, והציור בעצם מעצים כאילו את המצה, שוב, בצורה כביכול שקרית. זה מעניין שהלשון שכותבת הגמרא, כותבת לציורים שם, היא קוראת לזה סריקין. סרק. סרק, זה הבל, זה שטויות. כלומר, הציורים האלה מעניין, כלומר, יכול להיות שזה במקרה, יכול להיות שלא, אבל זה לא אמיתי, כאילו, הסרק הזה, הציורים האלה הם לא אמיתיים, בהקשר שלנו זה יוצא מדויק. כלומר, באמת זה כלום. כלומר, אתה צריך, אנחנו לא רוצים את הכלום, רוצים את האמיתית, הנקודה האמיתית, מה יש באמת באמת לפנינו. בהקשר הזה גם צריך להגיד, כלומר, אנחנו רואים גם בפסוק שקר אכן והבל היופי. מוזר להגיד שקר אכן. למה שקר אכן? אתה רוצה להגיד, שזה לא חשוב, אז תגיד זה לא חשוב, אבל למה שקר? אבל עוד פעם, אכן העניין זה, ברגע שיש משהו יפה, אז הוא שווה אותך. הוא שווה אותך, אתה רואה הרבה יותר משהו, כלומר, כל דבר יפה שאתה רואה, הוא עושה רושם הרבה יותר גדול ממה שהוא באמת הוא. כי היופי זה דבר שהוא גורם לשקר, זה סוג של שקר. כן, כלומר, אתה רואה איזה, אפילו במחירות, אתה רואה דירה יפה, מכונית יפה, אתה בקלות יכול לטעות ולא לראות את התמונה נטו, את התמונה האמיתית שנמצאת. כלומר, לכן קוראים לזה שקר אכן, זה פשוט, זה גורם, זה מצב של שקר העניין הזה. עכשיו פה צריך להדגיש, ודאי שאנחנו לא באים להגיד שכל היופי וכדומה לא צריך את כל היופי, ודאי שלא, זה לא מה שאנחנו באים להגיד. אנחנו רק אומרים שבפסח, מה שצריך לדעת זה לחדד את האפשרות, לדעת להבחין מה פה, מה נמצא באמת לפנינו, ומה תוספת של אוויר ויופי וכדומה, זה צריך לדעת להבחין. כל השנה מותר לנו לאכול חמץ, זה בסדר. כלומר, זה בסדר גמור לשלב את היופי, זה אפילו לכתחילה, צריך לשלב את היופי בעולם וכו', זה בסדר גמור. אבל גם צריך לדעת כן שנוכל לדעת להסתכל מה באמת עומד לפנינו, ומה זה המסביב, מה המעטפת, מה הדברים, מה החלק הלא אמיתי שנמצא, שמקשט לנו את מה שלפנינו. זה מאוד חשוב לדעת, להבחין בעניין הזה. מעניין גם בהקשר הזה להזכיר את העניין של, כמו שהזכרנו קודם, חזל חששו שלמה הבודק צריך שגם יבטל, שמה ימצא, כי אם זה לא מספיק רק לבדוק, כי שמה ימצא, אבל יכול להיות שהוא לא בדק כל כך טוב, ימצא פתאום גלוסקה יפה. אפילו יש כנראה שגרסו גם גלוסה יפהפייה. כלומר, קצת מוזר גם הלשון שם. מה זה, שמה ימצא חמץ שהוא יפה, זה הלשון באוכל, זה לא כל כך המילה המתאימה. כלומר, כשאתה אומר למישהו שהאוכל שלו טעים, אתה לא אומר לו שמה, האוכל שלך יפה. מה זה היפה? מה... אבל יכול להיות ששוב, קצת יש גם רמז בעניין הזה, כלומר, גלוסקה יפה זה עוד פעם בא להגיד שמשהו, זה מה שממש מראה שזה, זה החמץ, זה מהות החמץ, כלומר, שזה נראה כאילו יפה. כלומר, זה בדיוק הנקודה בחמץ, שזה נראה יפה. אבל זה אין שום משהו אמיתי מתחת, זה הכל, הכל אוויר. מה שאנחנו באמת רואים בחמץ זה רק, באמת רק אוויר. גם ייתכן שיכול להיות שבגלל זה אנחנו, בין השאר בין הזה, כמובן יש טעמים אחרים, אנחנו אוכלים דווקא מצה פרוסה, כלומר לא מצה שלמה. אנחנו יודעים ששוב, דבר שלם, אנחנו רואים את זה בהלכות ברכות, דבר שלם זה יוצר איזה משהו יפה כזה, משהו עושה רושם וכדומה, אז לא, פה אנחנו לא אוכלים, אנחנו מורידים רק פרוסה, אנחנו חותכים, מצה פרוסה, אנחנו חותכים וחותכים אותה לשתיים, היא לא נראית יפה, היא לא, היא באמת, היא כלום, כלומר, אין, לא משהו מרשים, לא כלום, אנחנו בעצם רואים לפנינו אך ורק את הקמח והמים, רואים בצק לפנינו שאפוי, זה כל מה שאנחנו רואים, אבל זה בדיוק הנקודה, שאנחנו מטרה שוב, זה לראות את העניין הזה, לא שיהיה שלם ויפה, לעניין שלם ויפה זה טוב לעניין הלכות ברכות, שיראה יפה הדבר שאתה מברך עליו וכו', הכל בסדר גמור, אבל פה אנחנו רוצים משהו אחר, פה אנחנו רוצים לדעת, לראות את התמונה נטו, לא לחינם, הזוהר קורא למצא, מחלה דמאמנותה. נאמנות, אמון, אמת, אמת ואמונה, זה הכל, הכל אמיתי ואמין. אין שקרים, אין דברים מסביב וכדומה. אנחנו בדיוק על הנקודה האמיתית, התמונה האמיתית שעומדת לפנינו. המסר לסיום באמת שאפשר לראות מכל העניין הזה, שחשוב מאוד לדעת ולראות תמונה חדה וברורה, ברורה מכל ברורה משון בורר, שמכל הרעשים שמסביב וכל כל הדברים הלא אמיתיים שמסביב, אנחנו צריכים לדעת להסתכל ולראות תמונה חדה וברורה בכמה מישורים. קודם כל במישור של האדם והסובב אותו, וכל החברים, כל מי שמסביב, כל מי שסביבו בעולם, כל האנשים שמסביבו, יש הרבה 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 רעשים וצלצולים בעולם, כמו שאנחנו יודעים. ואסור להתבלבל מכל החיצוניות הזאת, ואנחנו רואים אנשים עם בגדים מהודרים, ואנשים שכביכול חשובים מאוד, בסדר, בסדר, הכל אמיתי, בסדר גמור, יש את כל העניין הזה, אבל באמת, 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 הרבה פעמים עומד לפניך משהו שלא כל כך, בסדר, הוא מהודר וכדומה בלבוש, ובתארים, וכו' וכו', אבל הנטו, זה לא המצב, יש הרבה הרבה שקר וחיצוניות והרבה הרבה ניפוח, הרבה הרבה אוויר, במבחינת אדם והסובבים אותו, צריך לשים לב. גם צריך לשים לב, אותו דבר, שוב תמונה חדה וברורה, בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. העולם הזה מבלבל, שוב העולם הזה מבלבל לגמרי, ואתה רואה תמונה הרבה פעמים שהיא לא אמיתית. אדם צריך לדעת, לבודד את כל הרעשים שבעולם, ולראות תמונה חדה וברורה, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה בעצם, אחרי שמנקים את הכל, כשהעולם נקי, ואתה רואה את עצמך עומד מול הקדוש ברוך הוא, זה התמונה האמיתית בעולם. כל השאר, זה תוספות, צלצולים, רעשים, אוויר, הכל, 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 זה בעצם, הדברים האלה צריך לדעת להתעלם מהם. שוב, אפשר לצרף אותם, להכניס אותם לחיים כמובן, אבל לזכור, לדעת, זה לא במקום לראות את התמונה החדה והברורה, צריך לדעת לראות את התמונה החדה והברורה, שלא יבלבל אותנו כל מה שמסביב לעולם. ואז ראינו בין המישור, בין אדם לאנשים שסביבו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והדבר השלישי, בין אדם בינו לבין עצמו. אדם בינו לבין עצמו שיראה תמונה חדה וברורה. מה הוא באמת? מה מצבו באמת? אדם מאוד יכול להסתכל על עצמו בצורה של אני בסדר, אני מצוין, אני שזה בסדר גמור לפעמים ככה לחזק, אדם יחזק את עצמו, אבל גם אדם צריך לדעת לראות איך, מה הוא באמת. לא כשיש אווירה ולא שיש כלום. שוב, אווירה, אוויר, עוד פעם. יש אווירה, אווירה זה חשוב, זה בסדר גמור, אבל גם צריך לדעת שאדם בלי האווירה, בלי האווירה הוא רואה את התמונה שלו נטו, מה הוא באמת, מה מצבו הרוחני, איפה הוא נמצא, זה דבר שהוא קריטי, קריטי לאדם. אדם שכל הזמן יהיה תלוי אווירה וכדומה, וכל הזמן סביב אווירה, הוא יהיה מבולבל, הוא לא ידע מה הוא צריך לתקן, ומה מצבו האמיתי. זה מבחינת מצבו, אדם בינו לבין עצמו, אבל לא רק מבחינת המצב שלו, גם מבחינת הפעולות שאדם עושה. אדם מקשט מאוד את הפעולות שהוא עושה. ואומר שאני עכשיו עושה כך וכך, כן, זה כמובן, עכשיו אני לומד תורה לשם שמיים וכדומה, הלשון הרע הזה, ודאי, זה לתועלת, זה. יש הרבה הרבה שקר מסביב לפעולות שהאדם עושה. וזה צריך שוב לדעת, לא לוותר, לדעת, לתת מראה הסתכלות חדה וברורה לעניין הזה, מה באמת, בלי אוויר, בלי צלצולים, בלי רעשים, בלי צבעים, אתה עכשיו אומר את הדיבור הזה, הוא דיבור חשוב או לא חשוב? אתה עכשיו לומד תורה לשמה או לומד תורה להתגדל? אתה צריך גם לדעת את זה. אי אפשר כל הזמן לחיות ככה, אבל כן מדי פעם צריך לדעת, להסתכל על עצמנו בתמונה חדה וברורה. גם מבחינת האנושות שסביבנו, גם מבחינת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לזכור שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, שהעולם לא יבלבל עם כל הרעשים והצלצולים שמסביב, וגם בן אדם לעצמו. גם במצב שלו, גם במצבו, באמת מצבו הרוחני האמיתי, וגם בכל פעולה ופעולה שהוא עושה. האם זה פעולה, מבחינה אמיתית, היא פעולה נכונה, או שהיא מקושטת, ואדם מראה לעצמו שהוא עושה פעולות נכונות וטובות. צריך לדעת, גם להסתכל לתמונה החדה והברורה. שקדוש ברוך הוא יעזור לנו, באמת להסתכל לתמונה החדה, הנכונה והברורה, ככל שנדע לפעול, ככל שנדע להסתכל על על התמונה החדה והברורה, נוכל גם לפעול ולהתקדם בצורה הכי נכונה. בעזרת השם. חג שמח.